אנחנו בעיצומו של חודש שבט, וכאן ראוי לדבר על אחד הדברים שבאמת מהווים איזשהו תמרור ומכנה משותף בין האדם לאילן, ודווקא סביב הציר הזה שאמר רבי שמעון בר יוחאי, ראיתי בני עלייה והן, ראיתי בני עלייה והן מעטים מאוד. ואנחנו מדברים אל ציבור שבאמת מאותם משתדלים להסתפח לאותם מעטים של בני עלייה. נשים לב, שמעתי הערה נפלאה מאחד מבעלי המוסר בדורנו. הוא אומר שהוא נסע באירופה באחת המדינות, נסיעה מאוד ארוכה של מספר שעות, ושם לב שבצידי הדרך הוא ראה שם עשרות קילומטרים של יערות צפופים, עצים נטועים באופן צפוף, יערות אבותות עד מאוד, ללא פשוט, ללא גבול, עוד ועוד ועוד, עשרות קילומטרים ברצף. הוא אומר, לא נראה לו שמישהו נטע את זה, זה נראה ממש מעשה בראשית, תדשי הארץ וכן הלאה. קיבל התפעלות אדירה ממה שנקרא כוח הצמיחה. כוח הצמיחה שהבורא ברא בבריאה. תוך כדי שאנחנו מדברים, אנחנו מסתכלים על מדרכה של העירייה במקום, ובין אריח לאריח, מה שנקרא בלטה לבלטה של העירייה, צומחים חתיכות של עלים, צמחים. אומר, בוא תראה מה זה, אפילו במקום הקטנטן הזה, שבין, באמת בין אריח לאריח, יש טיפת חול, כנראה נפל פה איזשהו זרע, והוא נלחם וצומח. נלחם וצומח, והיא מבצבץ מבין הבלטות. זה פשוט דבר שנועד כדי שאנחנו קצת נתבונן בבריאה ונבין את העוצמה של הכוח ששמו צמח. עד כמה הכל אומר פריחה, סגסוג, צמיחה. האדם עץ השדה. כמה נדרש מאיתנו בחינה שנקראת צמח. אמרתי לו שאולי אחד השמות של המשיח, כידוע, יש לו כמה וכמה שמות, ינון שמו, מנחם שמו וכן הלאה, אחד השמות נקרא צמח. איש את צמח דוד עבדך, מהירת הצמיח, צמח. כתוב בירושלמי שצמח ומנחם זה אותה גמטריה, 138. זאת אומרת, אחד הדברים של משיח, משיח פירושו, מציאות של תיקון העולם, זה הבאת הכוח הזה לידי שלימותו, לידי מיצויו. לצמוח, והדבר הזה מאוד חשוב לענייננו. בני עלייה, מה פירוש? בני פירושו תוצרת של. תוצרת של מי ששואף כל הזמן לעלות. מה יותר מרשים ומפעים מהעובדה הזו שהשם אדם, זה מעניין, השם אדם, אומר הזוהר, אותיות מאוד. כך נאמר שם, היה אלוקים ביום השישי כתוב, וירא ויבקר יום השישי, ושם כתוב, היה אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אומר הזוהר, אותיות דדין כאותיות דדין. מאוד אותיות אדם. אדם פירושו מאוד. המילה מאוד פירושו שאיפות. רצון להתקדם, רצון לכבוש, רצון להגיע אל על, לנסוק כלפי מעלה, ללא הפסק. מאוד פירושו, הדבר שאדם מאוד חושק בו, מאודך. אז בדרך כלל חזל דורשים, המאוד שלך זה ממונך. אמרו על הרב מפונובי שהמאוד שלו זה תורה. הוא הקריב את אהבת לימוד התורה שלו למען החזקת תורה, ובנה את כל המרכזים הענקיים של ישיבת פונובי, של כל מוסדותיה. אז אמרו עליו בהספד אחד מגדולי הדור, מה זה הבכל מאוידרו של הרב כהנמן? כסף. תקריב את המאוד שלך למען אהבת השם. אצלו המאודך היה במקום לשבת בישיבה לו ולומר שיעורים כלליים וללבן סוגיות אחרי סוגיות עם התלמידים, הלך לרכבת התחתית בניו יורק וגייס כספים כדי להקים אולה של תורה בארץ ישראל. הוא הקריב את המאודך שלו בשביל אהבת השם. כלומר, מאוד זה דבר ספציפי וייחודי לכל אדם ואדם. מהו המאוד שלו? המילה אדם, המאוד שלו. המילה אדם הוא כידוע מלשון אדמה ומלשון אדמה. אדמה, פסוק מפורש בתורה, כי מן האדמה לוקחת. אדמה זה דבר עצום שיש בו פוטנציאל לגדילה. נכניס שתילים או זרעים בתוך ניילונים, בתוך פלסטיקים, בתוך דבק, בתוך כל חומר אחר, כימיקלי, לא יצמח כלום. אבל תכניס בתוך אדמה שתיל, אפילו שיפול באקראי, כוח הצמיחה, שיפול באמת באקראי. צמח זה גם אותיות צדיק, מוח, יש פה משהו. כבר נסביר. שיפול באקראי, זה גרעין של אבטיח, כשאדם אכל, ופשוט נשרו מספר גרעינים חלקלקים של האבטיח, למרות שעצם עצם כמו שכל כך יפה היטיב להגדיר הרב אביגדור מילר זצ"ל, למרות שהאבטיח עצמו הנוזל שלו בכלל לא שמנוני ולא חלקלק, אבל הגרעין של האבטיח מוקף בקרום שמנוני וחלקלק ביותר. מדוע? כדי שיהיה קיום לזרעו של האבטיח. אנשים עושים גם מהגרעין עצמו סוג של פיצוח כדי לאכול את תוכנו. מה יהיה עם אותו מין של אבטיח? אז הוא חלקלק וחומק, והחמקמקות הזאת מבין ידו של האדם מוצאים תוצאות של גדילה של כל מיני פרי זה של האבטיח בחצרות בתים וכדומה. במקרה נפל גרעין אחד של אבטיח לתוך מקום שיש לו פוטנציאל של גדילה, אתה בא אחרי חודשיים שלושה, אתה רואה פרי ענק, ירוק מבחוץ, אדום מבפנים, כל כך טעים ומזין, והמון המון נוזלים בתוכו, וחלוקה בין אדום ללבן, עד שם תאכל חלק הזה גם, אתה מבין מה מונח כאן. כל זה היה נמצא בתוך אפר, שאף אחד לא התייחס אליו, ובדרך כלל דורסים עליו. והדבר הזה מכיל בקרבו פוטנציאל, ואומרים לאדם, אתה לוקחת מאדמה. לך יש חומר גלם. אל תשכח את השם שלך. השם שלך זה אדמה. אדמה פירושו לא להשפיל אותך. זה לא יראה אם תלמד מהאדמה את התכונה של דריסה ואף פעם היא לא מתלוננת. אבל המטרה המרכזית היא, תבין, אתה מסוגל להתפתח ולהגיע באמת למימדים אדירים. תהיה מודע לכוח הזה ותעבוד. כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך, לאיזה כיוון להגיע? אותה מילה, אדמה. לאן להגיע? אדמה. אומר רבינו השלה הקדוש, אדם אדמה לעליון. אדמה. מה הוא גומל חסדים? אף אתה גומל חסדים. מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא חנון? אף אתה חנון. אתה בעל יכולות של פוטנציאל של אדמה, והיעדים הם מאוד ברורים. להתדמות למידותיו של בורא העולם. ונא לשים כאן לב להערה מאוד מרתקת, שאותה אות א' במילה אדם, אדמה, אותה אות א', זה משהו מדהים. המילה אדם, האות א' בה היא כמובן א' שורשית, לא א' שימושית. אדם. האות א' ד' מ' היא חלק מעצם המילה אדם. במילה אדמה לעליון שהביא השלה את הפסוק בתנך, האות א' היא לא א' של השורש, היא א' של אות שימוש. אדמה, תדמה, נדמה. השורש עצמו זה ד' מ' ה', דמו, כן? להיות דומה ל'. אדמה פירושו אני רוצה להתדמות. וכפה תמון סוד העניין. אתה לוקח את האלף של האדמה, שהוא אלף שימושית, ועובד איתה עד שהיא נהיית חלק עצמותי ואינטגרלי של האדם עצמו. רוצה כל הזמן להתחנך, כל הזמן להסתתת עוד ועוד. אדמה, אלף שימוש, הפך לאדם, היינו לחלק מעצם צורת האדם. ומי שמתבונן רואה, מה פירוש אדם בן עלייה? לא מפסיק לרצות לעלות, גם בגיל 80, וגם בגיל 90, מי שישמע פעם תקלטת אחריו אלישיב לומד תורה. קצת מישהו מפיץ את זה ככה באופן פנימי, חלק קצת התנגדו לזה, מישהו הקליט שם במשפחה. לראות אדם בגיל כזה, לומד בכזה חשק, עם מילים שהוא חוזר לעצמו ופשוט מדבר לעצמו ומתנגן ניגון הגמרא במתיקות שכזו, כמו נער שכרגע פותח את הישיבה ומתחיל, למרות שהוא כבר מכיר את העמוד הזה קרוב ל-90 שנה. וזה כאילו כחדש, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. כאן אין הסבר אחר חוץ מדבר אחד. האלף השימושית נהפכה לאלף שורשית. האלף של עד דמה, הרצון להתדמות, להתרומם, הפכה לחלק מהמציאות. זה בעצם הפסוק של חנוך לנער על פי דרכו. גם כי יזקין לא יסור ממנה, על פי דרכו הפירוש הפשוט הוא בתחילת דרכו. תחנך ילד ממש בהתחלה של הגדילה שלו. גם כי יזקין לא יסור מההתחנכות העצמית שלו. הוא ישמח בהתמודדות. תהיה לו משימה, מה שנקרא היום לאתגר את האדם. יש הנאה מהאתגור עצמו. אנשים מחפשים אתגרים, יעדים לכיבוש. מה יותר נפלא מאתגרים לכיבוש עצמי? טוב, ערך הפיים מגיבור, מושל ברוחו מלוכד עיר. אנשים מציבים משימות של 5-10 שנים לכבוש מדינה מסוימת. נערכים עם דיוויזיות, עם נשק. בבקשה, יש כיבוש הרבה יותר גדול. איזה? את הקוצר הפיים להפוך לערך הפיים. היום קוראים לזה פתיל קצר שיהפך לפתיל ארוך. אתה יודע איזה משימה אדירה זו? איזה דבר עצום זה? לא יודע אם סיפרתי כאן. שהייתה קבוצת בחורים שעשתה מאמץ לברר אצל גדולי הדור מה הכי חשוב לחפש היום בשידוך אצל בת. משום שהם היו בעמדה מסוימת בישיבה ולפי מרכז הישיבה שלהם, ובאמת בחורים מצוינים. והם ראו שיש הצעות כאלה ואחרות, אז הם רצו לדעת סדר עדיפויות, איפה לשים את הדגש. יש כישרון, יש נתונים פנימיים כאלה, חיצוניים כאלה, משפחתיים כאלה, ייחוסיים כאלה. איפה לשים את הדגש המרכזי? איפה לשים את פשוט את המקום הראשון בסולם של העדיפויות, ושם לתת את המשקלים הנכונים? אמר לי אותו בחור שהוא פשוט התחיל לבכות כשהוא שמע שכולם באותה דעה. מקשת לקשת, מה המרכז אצל בת ישראל היום? עדינות, שליטה עצמית. שבבית, איך אומר לי, אני רוצה למצוא שותפה כזו, שבבית אצלי, בחיים לא ירימו קול. על אחת כמה וכמה לעיני הילדים, משום שאני מכיר קורבנות של מי שיצא מבית ושמע בוטויות לשוניות וברוטליות לשונית בין בני זוג, והוא יצא מהבית הזה שרוט. ואני רואה את השריטות האלה. אני רוצה שאצלי בבית ייווצר מצב שעד כמה שאפשר, איך שהוא יתבטא, אמרו לנו סולידית, בעלת אורך רוח, שיהיה לה פשוט שליטה עצמית, אישיות אצילית ועדינה, לא מתפוצצת מצחוק מרוב התלהבות בקצה הימני, ולא אותה תכונה שעוברת למטוטלת לצד השני של גערות ופתיל קצר וכעסים על כל דבר שבאותו זמן לא לרוחה, או מה שנקרא אצלה מרגיז אותה. איך היא אמרה אחת? אני לא כועסנית, רק פשוט מרגיזים אותי הרבה. כל מיני דברים משונים מן המשפטים. אני בכלל אף פעם לא כועסת, פשוט אנשים מרגיזים כל היום. רבותיי, הוא רוצה, ואמרו לו, תשמע, היום לא חיים במטבח, בכל חדרי הבית, עם הציון במתמטיקה, וגם לא עם המסלול בגרפיקה, וגם לא עם המסלול שם בתרפיה ומוזיקה. חיים ביום יום עם האורך רוח שלה, והעדינות ושמחת הנפש שלה, עם מה שנקרא בלשון החובות הלבבות, מנוחת נפש הבוטח. עם זה חיים. ואת הנקודה הזו, קודם, לא שמזלזלים בשאר התכונות החשובות, אבל מקום ראשון, לפני כישרונות, לפני סוגים של משפחות, לפני עוד נתונים, אתה חי עם רוח, עם הרוח של בן הזוג. כשהרוח מאוזנת, עדינה, אצילית, 5 ילדים, צפופים, זה צועק, זה בוכה, זה רוצה ימינה, זה הולך לקופת חולים, והיא שומרת על קור רוח. נוסחת ויוצקת בנפשות האלה חיוכים, עדינויות, לא כועסת ולא עצבנית ולא משרה עצבנות עליהם. רק אתמול בערב היה לנו איזה עניין עם זוג. הבעל טען טענה, ולאמא, עם כל הצדק שלה, אישה מאוד טובה, אבל היא הודתה שבחלק הזה יש לה בעיה. היא אומרת, יש לנו 5 ילדים, 3 מהם עצבניים בצורה מיוחדת. זה משפיע גם על החלק הלימודי שלהם. ולא נעים לי להגיד, אנחנו חפשים תיקון לעניין. אין ספק שהאימא הפכה אותם לעצבניים. היא כל כך לחוצה, כל כך מתוחה. כל דבר מיד, השידור של הלחץ, יותר מהחלק הווקלי, זה גם כן חלק מהבעיה, הדציבלים של הקול שלה. אבל בעיקר השידור של הלחציות הזו, לא מאפשר להם לעשות מבחן אחד בחשבון. מבחן פשוט. כל כולם קפיץ אחד גדול. והיא בוכה ואומרת, אכן, רק קורס אחד במה שנקרא, סדרה של נקראת מנוחת נפש הבוטח, היא לא עברה, עם הפנמה עמוקה. פשוט חבל, ילד גדל עם אמא עצבנית, עם אמא לחוצה, צועקת, בוכה, לכל הכיווני, חוסר איזון. הדבר הזה ניתן לתיקון, הוא ניתן לטיפול. איך, אם יש לאדם רצון לצמוח, בני עליה, להשליט דעה על תכונות גוף מסוימות, זה דבר לא קל, אבל ניתן לנסוע בכביש הזה, לעלות בכלל על הכביש הזה, להיות מודע למרכזיות של הדבר הזה. ילד שגדל בבית, ששם הוא ראה או חווה פעם אחת, ואם זה יותר מפעם אחת, זה שריטות יותר עמוקות, התנהגויות ודיבורים לא במקומם בתוך הבית, אין ספק שזה גרם לו אובדן של כמה מרכיבים באישיות. פעם נוכחנו לדעת, לא הייתה ברירה, אז צילמו את זה. כדי לטפל בבעיה. הוא פשוט, התגובה הנורמלית, זה פשוט מבחינת הילד תגובה נורמלית ביותר. ילד בן 5, 6, 7, כמובן מתחת, שרואה דו שיח דוקרני קצת. הרי מה התגובה שלו? הוא ממש מתחיל מיד לבכות. הוא פשוט בכי זה מבוכה, כפי שאמרנו בשם הרד"ק בספר השורשים. הוא רואה ונמצא במבוכה הכי מביכה שבחייו. למה? האבא והאימא האלה הם העמודים שתומכים את האישיות שלו. הוא תלוי בהם. כן, איך כותב הרב וול בבעלי שור? תינוק, מלשון יניקה. כל חיותו נשאבת מהאימא. כל עמידתו היא התומכת, אבא התומך בו, ואלה הבסיסים של האישיות הבריאה שלו. ברגע שאלה רבים, מתערר לו משהו בכל הביטחון העצמי שלו. הוא מתחיל לבטא את המבוכה בבכי. מי צריך כזה דבר שיצא פצוע כזה מבית? למה? אם יש כבר איזשהו דיון וויכוח, שוב צריך פה שליטה עצמית, לדחות את הוויכוח בצורה מכובדת, עם המון רספקט, בהליכה משותפת שעושים, דנים באיזה מקום, אבל לעולם לא לפני אנשים ליד. כל שכן לא ילדים, אבל בתנאי אחד, שיש ברקסים, שיש מעצורים, גם עם דברים מקוממים, זה לא קונץ לא לכעוס בזמן ששום דבר לא קורה. הקונץ לא לכעוס הוא כשדבר ממש מקומם אותך. למה נגעו, למה עשו, למה דברים לא התנהלו לפי השכל הישר, לפי דעתך, ואז נמצא ילד לידך, או לא משנה, אפילו אף אחד לא נמצא, כל שכן אני נמצא מישהו, אין תגובה כרגע. מדברים רגיל ודוחים את הדו-שיח לאקלים הנכון. וגם אז לא סתם גערות. אני רוצה לשאול, זה בא מעצמו? תכונה כל כך מרכזית בהוויית הבית, כל כך מרכזית, שמי שלא יודע להתנהל איתה נכון, עלול לפגוע ולהיפגע כל תקופת הנישואין. כמה אנחנו פוגשים? מקרה אחד, 10, 100, שאתה רואה אדם שרק קצת קילפת והתחיל להיפתח כלפיך, סק מלא מוגלה של דבר אחד, אלבונות. והצד השני אומר, אף פעם לא העלבתי, והתשובה היא, הוא באמת לא העליב, רק הוא מדבר בסגנון בקול גבוה, הוא מדבר בסגנון קצת דוקרני, והצד השני רגיש. ולמרות שהוא לא פגע בו ולא עליו בו, אבל ההתלהמות הפנימית של הנפש שלו פוגעת בצד השני, ואז הדיון סוטה מהנתיב הנורמלי שלו לברר את העניין לנתיבים אישיים. למה אתה צועק? למה את צועקת? למה? והכל בפנים פשוט סק של מוגלה רגשי. אני רוצה לשאול, מישהו רוצה בית כזה בחיים? הכל יכול לעבור בהתחלה נעים ונחמד, אלבומים יפים, צילומים יפים, הכל טוב ויפה. איך מקיימים את הבית הזה? כידוע, מי יעלה בהר השם זה שלב א', אז מצאו שידוך טוב, בסדר. אבל מי יקום במקום קודשו, מי יקום במקום קודשו לקיים את הבית הזה, לקיים אותו, שיוכל להיות ממש מקום שבאמת נמצאת בו שכינה. זה יכול להיות במקום שאדם לא עבד על עצמו ולא ביטא את כוח הצמיחה, לא ביטא את הפעלת הצדיק מוח, את החלק הזה של התפתחות, של אדמה. סתם לקחתי דוגמה אחת במידת הכעס, יש הרי המון שטחים לטיפול, אבל כפי שאמרתי, הוא עשה תחקיר אצל גדולי ישראל, כיוון שהם באמת הרגישו שזורמות הצעות, והם היו בחורים באמת מאוד צדיקים, באמת לא שחצנים, מאוד צדיקים, ורוצים לדעת על פי דעת התורה, מה הכי חשוב. הם שמעו את מה שאמרו גדולי ישראל, הם ידעו מזה. אבל זה לא הספיק באופן פרטני, כידוע. סטייפלר היה אומר לאבא של בחורה שאומר, שאל אותו מה לחפש בבחור, אמר לו מוישה, מידות טובות, שכל ישר והתמדה. אלה התכונות הבסיסיות שאתה רוצה מעלות אמיתיות, משה. מידות ראשית לכל, שכל ישר, התמדה, דיברנו לו עכשיו, נחזור על כך, כמובן הבסיס הוא יראת שמיים. מה בבחורה לחפש? גם את זה סטייפלר אמר לו אותו אבא, שגם היה לו בן בשידוכים, קץ, מוישה קץ. כיבוד אב ואם וצניעות. הדבר הראשון, כיבוד אב ואם, יחס להורים, למרות שאולי חולקת על הדעות בליבה. יש כבוד, יש יחס, היא מחוברת לגדולי ישראל. לא כל הסוגים של ההורים שווים, אבל אין לנו שום עניין לחנך אותם. יש לנו עניין לבנות בית נכון ומכובד, ולקחת את כל הטוב שיש בהם, ולקיים מצוות כבוד, כמו שרב חיים שמואלביץ היה אומר, כבוד בלי הערכה זה לא כבוד. אם היה כתוב בתורה הקדושה, האכל את אביך ואת אמך, הרחץ את אביך ואת אמך, השקה את אביך ואת אמך, היה מספיק בפעולה עצמה בלי הערכה. אבל כשכתוב כבד, פירושו יחס. אפילו האדם הפשוט ביותר בעולם, הוא אומר, צריך למצוא בו איזה מעלה כלשהי, ואין אדם בלי מעלה, הוא מביא פרנסה, זה כבר מעלה, וכך לתת לו את הכוס תה, כך להנעיל אותו, כך לשמש אותו. בסדר, כבד את אביך ואת אמך. אבל כשאנחנו מדברים, זה נושא כל כך חשוב, לבנות את העולם שלנו, לבנות את צורת הבית שלנו בעתיד, הרי האלף בית הוא העמדת כוח הצמיחה בראש הסולם. אז הם רצו לדעת מה הכי חשוב. התשובה, איזון, סולידיות, עדינות, שקט של אישה אמיתי, שיש בו עבודה של שליטה עצמית, ומה שנקרא, קצת מידת הביטחון מהולה בפנים, עם העדינות גם יחד, כך שיתשרה תמיד אווירה בריאה בתוך הבית. לא שאין דברים מקוממים בחיים, יש דברים מאוד מרגיזים. יש פתיל ארוך, יש בני עלייה. הם בני עלייה, הם לעולם לא יוציאו מהפה משפט בלי שליטה, ואם יש נושא בוער, סובל דיחוי לכמה ימים, לכמה שעות, לברר את העניין. יש להם מסוגלות לראות ראייה היקפית, פרספקטיבה מקיפה, מה קורה וכיצד הדברים התקבלו, ולא רק לשחרר את מה שנוח להם באותו זמן, או מה שבאמת לוחץ להם באותו זמן. הם מסוגלים עדיין להפעיל עצרת תהיה לכם, ברקסים, קווים אדומים, כדי לחשוב, רק שנייה, אני עכשיו יצעק, איך זה יתקבל? יש פה ילד, יש פה שכן, יש פה שכנים בחוץ, האישה כרגע לא במצב הכי סביר כדי לקבל ביקורת, בוא נתחיל את זה לפעם אחרת. הוא בן עלייה או לא? היא בת עלייה או לא? אני רוצה בן עלייה, אני עצמי צריך להיות בן עלייה. הרי הדברים משתווים אחד עם השני, הם רוצים מאותו סוג. המשימה הזו היא משימת חיים, זה לא משימה בת השגה בשנה או בחמש שנים. זאת משימת החיים, גם כי יזקין לא יסור ממנה. ממה? מלהתחנך, מלרצות לצמוח. מלהשיג עוד יעדים אתגריים שהם נותנים טעם בחיים. לצערנו הרב, ישנם אנשים שאת הכוח הזה של האתגריות מסיתים לנתיב אחר. זה למעשה דברים בחזל ששמעתי מפי מורי ורבי הגאון הצדיק רבי יוסף רוט זצ"ל. שהיה אומר על מה שחזל אמרו על הפסוק אוהב כסף לא יסבע כסף. אז חזל אמרו על זה, מפני מה אוהב כסף לא יסבע כסף? מפני מה אוהב כסף לא יסבע כסף? מפני שאוהב תורה לא יסבע תורה. שתי תכונות. אתה רואה אדם גדול בתורה, הוא תמיד צמא לעוד תורה. למה הוא לא נח על זרי הדפנה? ברוך השם הוא כבר יודע, מסכתות יודע דברים, אפשר לשבת על המיטה ולשכב ולנוח. לא, לא. אוהב תורה? לא יסבע תורה. התכונה של תלמיד חכם, שהדיבוק שלו לתורה, שהיא מקור החיים, חיים תמיד הם מפקים, תמיד הם עוד, נובעים ללא גבול. הוא רוצה לשמוע עוד מסכת ועוד דף ועוד דבר תורה. הוא מגיע לאיזה שבע ברוכס, מישהו נושא דברים, אפילו איש פשוט, חבר של החתן. תראה את הרף של ההקשבה. ככל שהאנשים שהם יותר גדולים בתורה, רמת ההקשבה שלהם יותר גבוהה, והם שומעים מה אומר הבחור ג'יק הצעיר הזה. ולהפך להפך, ככל שהוא רק יותר, אז הוא מפטפט, הוא לא מקשיב. שים לב איזה דבר מדהים שהולך איתנו לכל אורך הדרך, זה דבר פשוט. חזוני, שמע עבור של ילד קטן בחדר, אמר משהו על אברהם אבינו, שם את האוזן כאפרכסת, נו, מה אתה אומר? משום שהוא מבין שכל מילה זה שורש החיים. אוהב תורה לא יסבע תורה. אומרים חז"ל, מה שורש העניין? למה אוהב כסף לא יסבע כסף? מפני שאוהב תורה לא יסבע תורה, מה פירוש? מה הקשר כאן? הסביר הרב רוט זצ"ל, הבורא נטע באדם תכונה, התכונה צמיחה, התכונה עלייה בלתי פוסקת, והוא תוצר של התמודדות ועלייה בלתי פוסקת. עכשיו השאלה היא לאן מתאים את התכונה הזו. התכונה הזו נועדה לצורך תורה, לצורך התפתחות בלתי נעצרת כל החיים, לכבוש עוד מידה, לדעת עוד ידיעה, להתפלל עוד תפילה ברמה יותר גבוהה של ערגה וכיסופין וגעגועין, בלי לפחד ובלי להתבייש להוריד דמעה. התפילה של אתמול הייתה לקונית, התפילה של היום תהיה עם תשפוכת של דמעות. זה עלייה, זה בכיוון. המצב הזה הוא המטרה, התכונה הזו לצמוח, לעלות. אבל מה קורה אם האדם מתבלבל ולא מזהה מי הוא? הוא בכלל לא שמע שהווייתו האמיתית היא נשמה, רוח, נפש. הוא חש את הגוף שלו, מסתכל בראי, מתרחץ, אוכל, אז התחושות שלו זה הזדהות עם החלק המולקולרי של ההוויה שלו. הוא ממשש את גופו, מרגיש את עצמו כחלק ממציאות חומרית, פיזית, אז את התכונה הזו, וכאן באה הטרגדיה הנוראה, של הרצון להתפתח, הוא מפנה לכסף. הוא מפנה לעוד סניף, ומתרחב בסניפים, ברחובות, ברעננה, בכפר סבא, מתרחב לחוץ לארץ, מבזבז את החיים שלו. עבור מה? אני רוצה לגדול, אני רוצה לעלות. ודאי שאתה רוצה לעלות. במה? בלאגור עוד כמה חבילות ניירות ירוקים. אתה נורמלי? הוא התבלבל. מפני מה אוהב כסף לא יסבע כסף? מאיכן נובעת התכונה הזאת, רבותיי? התכונה הזאת של אוהב כסף לא יסבע כסף. הוא רוצה עוד ועוד. השורש של זה, זה באוהב תורה לא יסבע תורה, הסביר הרב רוט. זה שורש של אוהב תורה לא יסבע תורה. הוא פשוט צריך... שמעתי פעם אחד האדמורים, באמת הגדולים, שהתבטא פעם. יש לאנשים רצון לשמוע חדשות. זו תכונה בשורש של הנפש. לשמוע חדשות. אתה אומר למישהו, תשמע, חדשות מרעישות, מיד הוא שם אוזנו כאפר כזה. זו שיטה לגרום לרתק של אנשים. יש לי חדש היום, רבותיי. למה? וזה התקשורת הקלוקלת בעולם ובארץ מנצלת את התכונה הזו. ופעם היה חדשות פעם ביום, שלוש פעמים ביום, עד שנהיה כל שעה וכל חצי שעה, ועוד מעט יהיה כל רבע שעה יש תוכנית. למה? מאיפה זה בא? כותב על זה המהר"ל. הרצון של האדם להתחדש. שאמר אותו אדמור, יש לי חדשות בשביל אותו יהודי. מסכת חולין גמרת? מסכת בכורות סיימת? מדרש רבה על התורה, אתה כבר יודע על בוריו? מסכת עירובין, אתה בקיא בה? כל דף אצלך זה חדשות מרעישות. מה אתה מחפש חדשות של הבל? מה קרה שם באירלנד, בסקוטלנד? באמת, אתה... לוקחים את התכונה האנושית הרוחנית הזאת של רצון להתרחבות הידע וממלאים אותה בקש ובהשפטות. מה מועילים כל החדשות האלה? קילוגרמים של עיתונים לקראת סוף השבוע, מלא ניירת, הכל פח השפעה תוך 24 שעות. מה זוכרים מזה? בשביל מה למלא את הראש בדברים? באותו זמן לוקחים דבר, חומר אמיתי, פרודוקטיבי, יעיל, תורם לכל הבניין של האישיות. איך פלונית התגברה? שאני לפעמים מספר, נגיד בתכונה שהזכרתי פה קודם, פתיל קצר, פתיל ארוך, על הסיפור של החפץ חיים עם הסוכה, זיווג שני שלו, שהיא אמרה לו, אני חושבת שהמיקום של הסוכה יותר טוב בצד השני, כן? עובדה כזו. הציבור שמע על זה. כן, הוא התחתן פעם שנייה, זה היה לאחר שעשרות שנים הוא חיבר ובנה סוכה בזווית מסוימת, ואשתו השנייה, שאתה אישה צעירה ממנו בהרבה שנים, יצא אחרי שהוא עבד כמה שעות טובות על הסוכה, והגיבה בנעימות, אבל אמרה שהיא חושבת שלפי דעתה, המיקום של הסוכה לא היה רע אם הוא היה בזווית אחרת שם בחצר ברדין. רבותיי, אם זה היה בעל רגיל, או מי שלא מספיק מטופח במידותיו, היה מגיב, אפילו בעדינות, אבל מגיב, גברת, את חדשה פה, זה סוכה, זה סוכות ראשון שאת נמצאת פה אצלי בדירה. אני כבר עושה את זה עשרות שנים, וזה המקום הכי יעיל, לא יגיב כלום. רצונו של אדם זה כבודו. למרות שאדם בן 70 הוא לא אדם בן 20, וכוחותיו לא כל כך גדולים, לפרק סוכה ולבנות אותה, אבל רצונו של אדם כבודו, בפרט עם אשתו, ואז הוא אומר, ודה, ודה, בוא ספר השי לה, ודה, ודה, מיד הוא מפרק את הסוכה, ובונה אותה לפי רצונה במקום השני, וזה לקח מספר שעות לא קטן. שוב יוצאת הגברת הצעירה, ובאה לבדוק את מעשה ידי בעלה. גנץ פיין. אבל אני חושבת שאתה צודק, המקום הראשון היה באמת הרבה יותר מוצלח. תגובה, שוב, בעל בלי מידות או בלי עבודה, לא רוצה לצטט, כל אחד יכול להפעיל את הדמיון שלו. אבל גם בעל קצת יותר מאוזן, חושבני שאולי עומד לו על קצה הלשון משפט כמו, או מילה כמו, אמרתי לך. אמרתי לך, שום דבר. עבדה וספר השיילה, שוב מפרק את הסוכה, ושם במקום הראשון, שלוש פעמים באותה שנה בנה ופירק החפץ חיים את סוכתו. יש לי פה שאלה. מי הצליח, כמה כמה כמו שאומרים, בסוג הזה של המצב שהיה פה? מי המרוויח, מי המפסיד? יש פה ספק. מה האישה חושבת? על בעל כזה, כשהיא מתבוננת בתוך עצמה, זה אדם? איך אומר הזוהר כמה פעמים? לייזדין ברנש. זה לא בן אנוש. הרי זה הערכה פי אלפי אלפים. סובלנות, אורך רוח. מה אומרים ברחוב על תכונה כזו? מה זה, זה גבר זה? זה בכלל, איפה? מה, עושים לך סמרטוט פה? מה זה, אתה אסקופה הנדרסת? זה רחוב, כמובן, דעת בעלי בתים, הפך דעת התורה. אותו חפץ חיים לא נקלע למצבים של דברים מאוד מרגיזים, שכמעט עוררו דברים לא נעימים? מה הוא עשה? הסתובב לצד השני, לא לגבי אותו, לכיוון אותו אדם או בני בית שאיתם הוא היה נוכח, ודיבר אל הקדוש ברוך הוא ואל עצמו ואמר, אתה לא תכעיס אותי. התכוון לדבר אחר, לשטן. אתה לא תכשיל אותי בכעס. אני לא אכעס פה. כל הכועס כעובד עבידי זורה. כל מיני גהן הם שולטים בו. זה אדם שיצר מנגנוני הגנה לשעת חירום לדברים מקוממים. וצריך להבין שכשהם מצליחים לקומם את החפץ חיים, צריכים המון לעבוד עד שמקוממים אותו. וגם במצב שלו יש ברקסים תקינים. זה לא בן עלי. זה כל החיים נמצא באתגריות של ערך הפיים, מושל ברוחו. זה פי מיליון גדול מכובש ממלכות כמו אלכסנדר מוקדון או נפוליון. זה הכובש הגדול, שולט על עצמו. אז הבחורים האלה, אומר לי הבחור הזה, לא נעים לי להגיד לך, אבל אחד מהצוות בישיבה קרא לו. הורים של בנות מתקשרים אליו בתוקף היותו בישיבה על הנישה הזו של שידוכים. וכל הזמן מתעניינים עליך, אז תגיד לי איזה סוג בית אתה רוצה. בת אני יודע איזה אתה רוצה, אבל איזה סוג בית אתה רוצה? רושיבס, בלמטי, מה בדיוק אתה רוצה? אז הוא אומר לו, דבר אחד חשוב לי, והוא מתחיל לרעוד לו מול העיניים. רק לא כמו ההורים שלי. הוא כל כך היה המום, המשגיח, כמו שההורים שלו אנשים חשובים. ומוכרים כחשובים. והבחור מיד תיקן ואמר, אבא שלי מאוד חשוב, אני מאוד אוהב אותו. וגם אמא כנל. אבל בשבתות שאני כבר מגיע מדי פעם הביתה, אני דואג להגיע לדודה ולסבתא רק לא הביתה, משיבה פשוטה. אני נראה כזה מחוספס, נכון? אני לא מסוגל לשמוע את הקולות האלה, בערבי שבתות וערבי חגים. לא יכול לשמוע את הקולות הרמים האלה. מה עם החולצה ואיפה הבוילר ואיפה הפלטה ומה עם הסיר של הצ'ונט? לא יכול לשמוע את הקולות האלה. כמה אני מרגיש נעים שם אצל הדודה. שהכל נאמר בסגנון אחר, במוזיקה אחרת, בטון הרבה יותר עדין ועדיב. בחור עדין. בחור עדין, ואני מאחל לעצמי שאני אמצא בת זוג, שאיתה יחד, בחיים לא נרים קול, למרות שאין לי ספק שחילוקי דעות יהיה. אין כל קשר בין הדברים. אין פרצופיהם שווים, אין דעותיהם שוות. איך אמר תלמיד של רבי שלמה זלמן שפגש אותו לאחר למעלה משנתיים, שאל אותו, נו, איך, הוא חיתן אותו גם כן, עשה לו קידושים, נו, איך הולך? ברוך השם, הרב, פעם אחת אפילו לא רבתי עם אשתי. פעם אחת אפילו. הוא היה די המום מזה, אמר לו, תגיד לי, אשתך חיה? הרב, אפילו פעם אחת לא רבתי איתה. עוד פעם, אשתך חיה? אני יודע שלא רבים או בבית כברות, לא רבים עם האנשים שנמצאים שם, או כשיש דיקטטור או דיקטטורית, אז לא רבים. איך ייתכן, הוא אומר לו, ששני אנשים, שיש להם דעות ומנטליות ומידות, לא ייתכן שיש אלפי נושאים שעומדים על הפרק ולא יהיה אף פעם שום ויכוח בשום נושא. סימן שזה קווים מקבילים פה, כי אין פה בית בכלל. אתה מטריד אותי. אברהם ושרה, לא היה להם חילוקי השקפות, מה עושים עם ישמעאל? כששרה אומרת לצגרש ואברהם אומר בוא ננסה לתקן מבפנים. אבל עם כבוד, תראה בחזל שם מה כל אחד טען. ואברהם, תגיד לי שלא כאב לו להוציא ילד מהבית? הוא איך אומר את התורה הקדושה? ויירא הדבר בעיני אברהם מאוד על אודות בנו. מה היה כתוב חסר אם היה כתוב? ויירא הדבר בעיני אברהם על אודות בנו. בלי הכתוב מאוד. זאת אומרת שזה נורא כאב לו. יחד עם זה, כשהבורא פסק שמה בקולה, קיים שמה בקולה בצורה מדוקדקת, כולל עם חיימת מים ולחם. כמו שהבאנו פעם בהזדמנות שהאבן עזרא שואל, איפה החסד של אברהם? נותן לשונות של בקר בחרדל לערביים שמשתחווים לאבק שברגליהם, ופה התורה מדגישה, הוא נותן מימייה קטנה, חיימת מים ולחם. איפה העוגות? איפה 2,000 שקל לפחות לדרך? כסף, זהב, תן לבן שלך. כן, אברהם מעבר למעלת החסד, יש לו את המידה הכי בסיסית, והיא שמיעה וצייתנות בכל הבורא. והבורא אמר, גרש, זה לא שלח. גרש זה כדרך המגרשים. אין גירושים עם סוכריות. אז הוא נותן עד פיקוח נפש ולא עד בכלל. היה לו קשה. אבל הוא מבצע, כיוון שיש מנגנוני שליטה. יש מנגנונים של התבטלות לבורא העולם, אז הוא דן עם אשתו. יצחק ורבקה לא היה ביניהם דין ודברים למי לתת את הברכות הגשמיות. יצחק אמר בוא ניתן את זה לעשיו, רבקה אמרה בוא נעשה את זה ליעקב, וכן הלאה. יעקב ורחל לא דנו בנושא של להתפלל, או אתה תתפלל, או את תתפללי על עצמך, וכן הלאה. אבל מה זאת אומרת? אין שום דין ודברים. אבל איך מדברים? הבחור הזה אומר לי, אני מצטער, אני מאוד אוהב את המשפחה. את הקטעים האלה אני לא יכול להיות נוכח בהם. אני עצמי תוצר של איזושהי שריטות שיש בנפש כתוצאה מכזה דבר, ואני מפחד שאני גם יגיב פעם ככה. ואני יודע בשכלי שזה נורא לא נכון. אז אני מנסה לתקן בתשוב הסמישקו, לא רוצה לראות את זה יותר. אז אני מחפש בת זוג, שהיא תהיה בתכונה, שאמרו לנו גדולי ישראל, בן עליה. בן עליה לא צועק. בן עליה לא מתרתח. לא נראה בחיים בן עליה שפתאום משהו לא בשליטה. איך היטיב להגדיר את זה הרב שח בזמנו, שבא באחד הפתיחות הראשונות של הישיבה בפתח תקווה, ובא להגיד לנו, תשמעו חבר'ה, זה דבר שלא שמעתי אותו עד אז כלל, אני ראיתי תמונה של הפרופסור אלברט איינשטיין, מוציא לשון ועושה תנועה מגונה. הייתי ממש בתדמה, איינשטיין עושה כזה דבר? שאלתי, הוא אומר, אני שאלתי, ראיתי את התמונה הזו. מוציא לשון כמו ילד בגן, וכועס בפנים כעוסות ועושה תנועה עם האגודל שלו, עם האצבע, כנגד איזשהו מישהו. אז הרב שח מספר שם בפתח תקווה. חקרתי מה הפשרה של תמונה הזו. זה תמונה, האמס לתמונה, זה לא מה שנקרא פוטומונטאז' ולא חיבורים. זה תמונה אמיתית. התברר שמישהו זימן אצלו, עיתונאי זימן אצלו רעיון בשעה 1:30, 1:45, והוא איחר בחצי שעה, 3/4 שעה, והגיע ב-2:20 עם צלם. אז הוא דפק בדלת, היו שם פקקי תנועה. איינשטיין 2:00 עד 4:00, איסור גומו, אין כניסות. הוא דפק ב-2:30. הוא כל כך כעס, עד שאיינשטיין רואה את העיתונאי פותח את הדלת, הוא מוציא לו לשון, כעוס וכל כולו בוער כאש, ועם האצבע אומר לו איזה משפט מגונה ותורק את הדלת, אבל לפני הטריקה הצלם הוא הספיק לצלם את זה, מספר הרב שח. אז הוא אומר לבחורים שם בישיבה, תגידו לי בבקשה, אתם מעלים בדעתכם בחלומות השחורים ביותר שמישהו היה מוצא פעם תמונה של החפץ חיים מוציא לשון? רק לשמוע את המילים האלה כבר מעורר את צמרמורת. אתם מעלים בדעתכם, הוא שואל את הישיבה שם, מור ישראל, שהיה פעם איזשהו תמונה שיראו את החזון איש מוציא לשון על מישהו ועושה ככה בכל תמונה, בכל סיטואציה שתהיה בעולם. ולאבדין אני רוצה להוסיף, מישהו מעלה בדעתו שמישהו יבוא ויוציא מהרב שח תמונה כזו, שמישהו בא אליו באמצע הלילה ומטריד, והוא יוציא לשון ואומר, שייך דבר כזה? וכאן הוא הסביר את הסיבה. זה ההבדל בין תורה לחוכמה. חוכמה זה דיסקט במוח. יש לו ידע בתחום מסוים. וכי בגלל זה הוא משתנה? תורה מלשון היריון, הוראה כידוע, היוולדות מחדש. אבל התורה משנה את האדם. למה? זה נקרא בן עליה. הדרגה של אתמול היא לא הדרגה של היום. כל פעם הוא מתבשל מחדש, כל דברי כאש נאום השם. זאת הסיבה שכשמוצאים בן עלייה אמיתי או בת עלייה אמיתית, לא תמצא קנאות, לא תמצא התפרצויות. זה לא שהוא קרוץ מחומר אחר, הוא גם בן אדם, אבל כל הזמן במהלך של צמיחה. זה נקרא מן המים משיתיו. יש פסוק מדהים בתורה, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. מי זה היה? שמשה נשא את יוכבד. מה המסר כאן? איש נשא אישה. ראית איזה פסוק כזה בתורה? וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. לפחות תגיד את השמות שלהם. מה באת לחדש פה? שגבר נשא אישה לאישה? התשובה היא, רוצים להדגיש לנו דבר אחד, שמשה רבינו, אל תגיד שהוא משהו אחר, הוא ילוד אישו, כמו שנאמר עליו סוגיית מתן תורה במסכת שבת. הוא ילוד אמרם ויוכבד. אבא שלו שמו אמרם, איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. ותראה לאן הוא העפיל. ותחסרו מעט מאלוקים וכבוד והדר תאתרו. הגיע הר נבו השלים את השער החמישים. עד אז הוא היה בממתת שערי קדושה, ותחסרו מעט מאלוקים. אומרת התורה הקדושה בסוף התורה, וימות שם משה איש האלוקים, אומרים חזל בספרי, מחציו ומעלה אלוקות, מחציו ומעט האדם. עד שהוא הגיע בפטירתו לנבו נונבו. הדבקות המוחלטת. כן, ילוד אישה. אבל הוא הפך להיות מאדמה לאדמה. והאלף נהפכה להיות אלף שורשית בעצם המהות שלו. למה? הוא לא מפסיק להציב לעצמו אתגרים. לחודש הקרוב, לחודש הבא. בנושאים אלה יש לו ניהול של יומן. איך אני בסגנון? איך אני באורך רוח? איך אני בקנאות? בין עלי הירים קול, אומר הרב שך, תבינו. פרופסור איינשטיין אומר, אין ספק שהיה בעל IQ גבוה ביותר. מה הקשר לאישיות שלו? מבחינת אישיות, תינוק. עם כל היצרים, עם כל הדחפים. יש לו דיסק מאוד מהיר במוח. אז מה? אבל כשמדובר על בחור צעיר ואישי וקטנה, שקיבל על עצמו לסגור עיניים, לסגור אוזניים במקום מסוים, פה זה קבלת החלטה של התמודדות. יש משיכה מלמטה, יש שליטה מלמעלה, והשילוב הזה נקרא פיזיותרפיה של הנפש. ככה נבנים. הוא נבנה על ידי שליטה ועוד שליטה. ויש סיפוק משליטה, לא על אחרים. אנחנו לא מחפשים, אנשים מחפשים שליטות על עצמו. בלמים, איך מרגיש אדם שבא לחתונה? בחתונה הזו היו מספר אלמנטים שהיו צריכים להקפיץ אותו. נגיד בנושא הקנאה, הוא כבר בן 28. שם החתן הזה בן 21 וחצי, מאושר ומקפץ. לא נוצר באופן טבעי מהלך של השוואה איפה אני ואיפה החתן? אני לא רואה אור בקצה המנהרה בשידוכים שלי וזה כבר מאושר פה עם קלטו? נו, זה קפיצה מלמטה. עכשיו מתחילה מערכת השליטה לעבוד. מה התשובה? מה זאת אומרת, אני אתחיל להיות עכשיו קלו בבצור של המידות המגונות ששמם קנאה? ששמו מה שנקרא רקב עצמות קנאה? איפה העצמותיות שלי? לי יש את התיק שלי. אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כי אם לא נימה. יש לי את העולם שלי, ושלי מוכן ומזומן ביתו ובזמנו. כנראה הטסט שלי הוא טסט אחר מהטסט שלו, וכל נידון ונברא בעולם מקבל שאלון אחר. השאלון שלי שונה מהשאלון שלו. הנתונים שלי שונים מהנתונים שלו. מה לי ולא? אני אשמח אותו, משום שאצלי המשימה היא כרגע, והטסט של השאלה שאני עוסק בה, זה כיצד בחור בן 28 קופץ ומרקד בעומק ליבו לשמח בחור בן 21 וחצי ביום חופתו של הצעיר. זה הטסט בשאלה, ואני מאוד שואף לקבל 100 בשאלה הזו. הוא מסתכל כך על הדבר שעכשיו בודקים אותו, ועכשיו מאמנים אותו כדי לפתח עוד יותר את השרירים הרוחניים שלו, הוא מרגיש כל כך טוב אם הוא בא הביתה ב-12 בלילה. עושה לעצמו סיכום. איזה מבחנים עברתי היום? כאן הצלחתי. כאן בינוני. מחר אני אנסה שם לתקן. זה חיים מלאי תוכן, מלאי סיפוק של שליטה. לא על אחרים, על עצמו. וככה הוא מתגדל, הוא מתגדל. הוא לא מרגיש בגדילה היומיומית הקטנטנה שלו. פוגש אותו חבר. גברון הגיוולד גרמנש, אודום גודל. זה נקרא האדם הגדול, הוא מתפתח מכל הכיוונים, הוא פשוט גדל פרופורציונלית בכל הרבדים הללו. זה נקרא צמח. צמח במובן שהוא לוקח את מידת הצדיק. צדיק זה כידוע מידה שנוגעת ליסודות עצמיות, וכל מי שהוא עושה מאמץ להתגבר, יש צדיק, יש חוסיד, יש יושור, אומרים על הצדיקים ועל החסידים. צדיק זה מי שצריך להתגבר על מלחמות. איך צדיק מיישם את הצדקות שלו, להבין, כן? אור זרוע לצדיק, הוא לישרי לב שמחה. איך הוא, יש, צדיק זה לא אחד שאין לו ניסיונות. יש לו ניסיונות, והוא מצדק פה משהו. מוח, צמח, בהיותו בעל דעה, הוא מפעיל את הדעה, לא משאיר אותו בבוידם ומשאיר אותו במחסם להתאבק ולהעלות אבק שם. הוא מפעיל את השכל שלו, רק שנייה, למה אני מתרגז? למה? כיוון שלא מילאו את רצוני. מי אמר שמגיע לי שכל דבר יהיה ברצוני? כיוון שאני קבעתי בתסריטים שלי להיות נשוי בגיל 22, וזה לא בדיוק ככה, לכן אני מתרגז. על מה? על מה הטמפרמנט הסוער הזה? מדוע? יש לי את הזמן שלי, אין ספק שבעזרת השם יגיע, אני רגוע בינתיים. צדיק מוח, זאת צמיחה. צדיק היינו ההתגברות על באמצעות הפעלת ממחת. לכן לא במקרה מוח זה ממחת, ממחת קנייני תורה, זה צורת השגת השלמות. ממחת נביאים עמדו בעולם, רבותיי. יש כידוע כפליים כי יוצאי מצרים נביאים, אבל נבואתם לא הוצרכה לדורות. לא במקרה מספר הנביאים שנבואתם הוצרכה לדורות היא 48. ממחת נביאים ושבע נביאות. 48, כמו שאומר הגאון מווילנה, חיל, חיל. אתה רוצה להיות חייל טוב? תפעיל את ה-48. זה המקסימום של התקשורת הנכונה עם הקדוש ברוך הוא בנבואה שהוא צריכה לדורות. נביא פירושו תקשורת ישירה עם בורא העולם לדברים שנצרכים לדורות בנבואה שנכנסה לתנך. מוח נביאים ושבע נביאות, אומרת הגמור במגילה י' ד', עמדו להם בעם היהודי. ללמד אותנו שבאמצעות הפעלת הדעה ניתן פשוט לנקוץ, לקנח, לבשל תכונות ולנתב אותם כרצוננו. זה נקרא אוטוסוגסטיה, שכנוע עצמי, יש לאדם את הכוח הזה. התבוננות בשור שיסבוננו אדם. ברגע שאדם מפעיל את הבינה הזו, להתבונן זה מלשון לבינים, ובינה יתרה ניתנה לנשים. מוח חזק, להבין דבר מתוך דבר, אישה מכרת ברוחים יותר מן האיש, אורחים זה לא רק אורח שדופק בדלת, הכוונה היא לקוחות זרים שמתדבקים על אישיותה, זה נקרא אורח, היא מזהה נטיות כאלה ואחרות יותר מן האיש, וזה בונה מסקנה, מסקנה מה שנקרא בינה, אם לבינה תקרא נאמר בפסוק, בינה פירושו להבין דבר מתוך דבר, והפעלת החלק הזה של מוח משנה ומפעיל את מידת צדיק, וזאת הצמיחה. זאת פעולת הצמיחה. זה הכוח שהבורא נתן באדם. נמצאים כבר בשלהי חודש שבט, לקראת חודש אדר. הרי אין ספק מה יותר מתאים מהוורט הזה של רב ארון קוטלר שהיה אומר, המן מן התורה מניין, שנאמר, המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת. כבר כולם שואלים, מה הקשר? זה מין משחקי מילים פה. המן, המן. הרמז להמן מן התורה, אומרת הגמרא בחולין דף קוף למתת, מה המקור לכך? המין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת. רבותיי, מה הקשר בין החטא של עץ הדעת והטענה של הקדוש ברוך הוא המין העץ לבין המן הרשע וכל נס הפורי? מה הקשר? זה המקור. כמה הסברים, כידוע המן זה המלך, זה קליפת נחש ועוד, אבל מה בעיקר בענייננו? אומר ברן, הומון מן התירה פירושו, הרי המן נאמר לו דברים ברורים. אבל זה דבר מדהים. כל עמי הארץ וכל המדינות וכל העבדים וכל השרים קוראים ומשתחווים להמן. קוראים ומשתחווים להמן. יש איזה זקן אחד שלא משתחווה. מי זה הזקן הזה? בכלל, הזקן הזה אמור להיות מרדכי כבר בן המון שנים. הוא היה מהגולה שרוגלתה בימי יחוניה מלך בבל בזמן החרש והמסגר עוד 11 שנה לפני חורבן בית ראשון. ופה זה בסוף השבעים שונה, וגם אז הוא היה מזקני הדור. מה אכפת לך? מה הוא אומר לאשתו? וכל זה איננו שווה לי כאשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך ולא קם ולא זע מפניי. לא שווה לי כלום. מכירים את התפילת המשפטים האלה אצל ילדים? לפעמים אומרת לי בן, לא שווה לי כלום, מה קרה? אז הוא אמר תשובה שלילית. לא, אין טעם מה יש? אין טעם בכלום ושום דבר והכל התמוטט. פרופורציות, מה קרה? אז לא זה הכתובת, לא זה המכסה של הסיר. מה כאן הפגיעה כאן? כל זה איננו שווה לי. לא שווה לי כל הכבוד שנותנים לי. משנה ל-127 מדינות. ארבעה מלכים הלכו בכל העולם כולו, בכיפה זה נקרא בלשון הגמרא. שלמה, נבוכדנצר, החשברות. אז אתה סגן של המלך הזה. זקן אחד שם לא קורא ולא משתחווה. מתפוצץ. שואלת הגמרא, הומון מן התירה מניין. כלומר, איפה מצינו בתורה תכונה המנית כזו? המנית כזו שאדם נותנים לו הכל חוץ מדבר אחד, והוא מתפרץ ואומר שום דבר לא שווה לי. עונה הגמרא, המן לקח את התכונה הזו מהחלק השלילי באדם הראשון. אומרים לו, מכל פרי עץ הגן אכול תאכל. חסר משהו בגן עדן, כל פרי עץ הגן, טוב למאכל, יפה למראה. עץ הדעת טוב ורע, אל תיגע בעץ אחד. לא מסוגל. לא מסוגל להתאפק, רוצה לכבוש. מפחיה, המן מן התורה מניין? איפה מצאנו, אומר ברן קוטלר, תכונה כזו של המן כל כך משונה? איפה זה נמצא? המין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת. רבותיי, זה בצד של המולק, לא לוותר על כלום. כשזה נוגע במישור של אוהב כסף, לא יסבע כסף. התכונה הזו, איפה הפן היהודי שלה? תורה. הוא לא מוכן לוותר על דף אחד בשעס. הוא לא מוכן לוותר על מידה אחת מתוקנת. הוא נמצא בגיל 79 וחושב לעצמו, עדיין, אני חי, חי פירושו מתקן, בונה, יוצר דבר מה, מצמיח, גם כי יזקין לא יסור ממנו. אני ממשיך להידמות ולהידמות, כמה שיותר להיות קרוב לקיימך מקור חיים, שם, עמך, באורך נראה אור. זה הצד החיובי. לא בלחפש כבוד, לא בלחפש שכולם ישתרבו ולא יהיה אחד שמבזה או אחד שלא מתייחס. תתה את זה לכיוון אוהב תורה, לא יסבע תורה. לא לכיוון אוהב כסף, לא יסבע כסף. זה הפן הלימודי שלנו מהפרשה הזו ששמה, שאמן לא מוכן להסכים ולהירגע שאחד לא מכבד אותו כראוי. אין ספק שכשאנחנו היום בין שבט לאדר, בין צמיחה לעניין זה של פורים, אני חושב שהסיפוק החזק ביותר שיש לאדם, והוא צריך באמת לדעת מהו העידון הגדול מכל העידונים, מהו הדבר שנותן סיפוק אמיתי שאדם הולך איתו, לא הנאה חולפת פה, עושה וחולף אחרי זמן קצר ומחפש את העינוגים הבאים. הסיפוק של היישום העצמי, הסיפוק של ראיתי בני עלייה, מה פירוש עלייה? כבשתי עוד שטח אצלי בפספס של הרמח ושסה. הצלחתי להתרומם על משהו, אדם היה במקום שכולם קינאו, שום קינה, שום דבר. שקט מוחלט. איזה סיפוק זה? קרבת אלוקים כזו, הרגשה שאני ממצא את עובדת היותי רוח ונשומה. הוא הלך במקום שהייתה תאווה נוראית לדבר מה. והוא הצליח לגבור על הסוס שבקרבו ולומר, את זה אני לא אקח, זה לא מתאים לי. היה צור, אנשים צעקו וכעסו ורתנו שם בצומת בשיא החום. והוא הצליח לשמור על צלם אנוש. הרגשה של אתגר שהושג, ומיד לאתגר הבא, זה מטרת החיים. מי שנמצא במצב שרחמנא ליצלן לא יכול לתקן כבר דבר מה. על זה אומר הגאון, למה לא חיים? עיקר מטרת האדם, תכלית האדם בעולם, אומר הגאון בספרו אבן שלמה, שבירת המידות פירושו להעלות אותם. זה נקרא בן עלייה, הוא לא מפסיק לרגע להמשיך להשליט מוח ולהיות צדיק, ומשליט על ידי המוח את ה... כוחות השונים ונתונים תחתיו, זה נקרא צדיקים ליבם ברשותם, רשעים הם ברשות ליבם, בינונים זה וזה שופטם, פעם זה שולט, פעם זה שולט. תקוותנו ושאיפתנו להנות מההנאה האמיתית של הצמיחה והנסיקה הזו לכל הזמן, לכל אורך הדרך אל על, והדבר הזה מביא את האדם למקור הברכה, למקור השפע. ככל שיותר קרוב לבאורך נראה אור, לקיימך מקור חיים, הוא חי באמת. והחיים האלה, אלה הם באמת חיים שממלאים יישום. זה נקרא לחיות, הוא חי, הוא חי, הוא באמת חי. לא חיים חיצוניים מחוץ למציאות, הוא קרוב למקור החיים. זה מביא לאדם סיפוק. אשרי מי שזוכה לכך שהוא חי בצורה הזו, וראוי לבן זוג שכזה, והם מקיימים בית שחיים בו באמת. ערב טוב.